כולנו זוכרים את הילדה באדום בסרט רשימת שינדר של סטיבן ספילברג, כולנו שמענו על הסרט שואה של קלוד לנצמן, 9 שעות של שיחות שמנסות להבין מה בעצם קרה שם. אנחנו זוכרים את התמונות המזעזעות מסרטי התעודה שנחשפו מתוך המחנות, אבל גם את קוונטין טרנטינו, שנותן ליהודים הזדמנות אחת אחרונה לנצח בממזרים חסרי כבוד. קולנוע ושואה משחקים ביחסים מאוד מעניינים בשנים האחרונות, למעשה מאז שנות ה-40 ועד היום. אני נועם פיינולץ, ומה שננסה לעשות בשעה הקרובה זה לדבר לרגל יום השואה על הזווית התקשורתית של הנושא הזה, על איך הקולנוע מייצג את מה שאולי אי אפשר לייצג. מי שמתארח איתנו בסלון הווירטואלי הזה הוא פרופסור משה צימרמן, אחד מגדולי החוקרים של ההיסטוריה הגרמנית, פרופסור מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום משה.
שלום לך נועם.
אז רגע לפני שהבמה תעבור אליך, אני אגיד שאני באמת לא מומחה גדול בשואה, אבל כן פריק של קולנוע, ולכן אני אציק לך מדי פעם עם שאלות שיגעו בקצוות של המתח הזה בין זיכרון לבין הנצחה בקולנוע. נדבר כאמור גם על היצירות המכוננות, התיעודיות, גם על הקולנוע ההוליוודי, אבל גם על הסרטים שהצבנו אנשים וגרמו להם להגיד שיש שם ממש זילות של השואה. אז משה, הבמה שלך, אבל לפני שנצלול לתוך הסרטים הספציפיים, באופן כללי, שואה זה נושא שהקולנוע מאוד אוהב לטפל בו, נכון?
הקולנוע אוהב זוועות, והזוועה הזאת היא יוצאת מן הכלל בשביל להציג אותה. אחרי שאמרתי את זה, כמובן צריך לשאול את השאלה, מדוע הזוועה הספציפית הזאת שקוראים לה השואה, השואה של העם היהודי, הייתה יותר פרובלמטית מאשר הזוועה שנקראת נציונל סוציאליזם. יש הרבה מאוד סרטים על הנאצים, יש הרבה מאוד סרטים על היטלר, שהם זוועות כשלעצמם, שהיה קל להתמודד איתם בז'אנרים המקובלים. סרט שואה זה סיפור אחר, ולכן אנחנו רואים מין זרם מתגבר על סרטי שואה, אחרי היסוסים גדולים, והיסוסים שהתחילו בקולנוע הכי חשוב, שהוא הקולנוע ההוליוודי, ונמשכו גם לכל הקולנועים האחרים, זה כולל את הישראלי, כולל את הגרמני. אחד האבסורדים, הוא שבעצם סרטי שואה כבר בעצם יש, עוד לפני שהשואה נגמרה. כשאני עברתי על הסרטים ההוליוודיים, מתקופת מלחמת העולם השנייה, ראיתי שכבר יש ניסיון לטפל בנושא הזה של גורל היהודים בגרמניה הנאצית, ודווקא בצד הפחות רציני שלה, יש קומדיה שנקראת Once Upon a Honeymoon, סרט מ-1942, עם ג'ינג'ר רוג'רס וקרי גרנט, על בחורה שעוברת מארץ לארץ תוך כדי המלחמה, יחד עם העיתונאי שהיא מתאהבת בו, ותוך כדי הסיפור הזה אנחנו מגלים שאנחנו נמצאים בתוך מלחמת העולם השנייה, בתוך מזרח אירופה, בתוך אירופה, כולל בתוך מחנה ריכוז. יש שם סצנה אחת, בסרט קומי, זה סרט שהיה מאוד מצחיק, אבל זה סצנה שבה אנחנו נמצאים במה שאנשים בהוליווד יכולים לחשוב שהוא מחנה ריכוז. רואים יהודים יושבים באחורי גדר, שרים איזה שיר מהתפילה של יום כיפור, וג'ינג'ר רוג'רס וקרי גרנט עוברים על ידם ולומדים מה קורה להם. זאת אומרת, הנושא הזה כבר מתחיל לעניין במה שנקרא זמן אמת. אחר כך אנחנו נמצאים בתקופה שאחרי המלחמה, ושם הדברים מתפצלים איכשהו. מצד אחד היה ברור ברגע שנודע לכוחות המנצחים על זוועות השואה, כי הם ראו אותם, ראו את המחנות משתחררים, הם ידעו שהם צריכים לתעד את זה. והם תיעדו את זה על המקום, היו מיד צלמים, אנגלים, אמריקאים, רוסים, שתיעדו מה שקרה, אלה תעודות שאנחנו מכירים אותן עד היום. וההחלטה הייתה במדינות הכובשות, לצלם, לערוך, לעשות סרט, ולהראות לגרמנים, שלא יגידו אנחנו לא יודעים, לא ידענו, ואנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו. ואז באמת גייסו את גדולי האנשים של הקולנוע, בשביל לעשות את סרט השואה הרציני הראשון. וזה הסרט שנקרא תחנות המוות, ה-Death Mills. שם היה היצ'קוק, אחד האנשים שהכינו את הגרסה הראשונה, ובילי ויילדר, במאי יהודי שברח מגרמניה לארצות הברית, מאוד מפורסם בגלל חמים וטעים, הוא היה צריך לערוך את העריכה הנוספת, והם הכינו בסוף את הסרט, ורצו להראות אותו לקהל הגרמני, והסתבר להם שהם לא משיגים את המטרה. הקהל הגרמני המשיך להגיד, אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים איתנו, לא ידענו שהיה דבר כזה, אם אתם רוצים שנבוא לקולנוע, תביאו לנו סרטים יותר טובים שאנחנו נתבדר, והמגמה הזאת נפסקה.
אז אתה אומר כאן לכן, בעצם שני דברים מעניינים. אחד, שכבר מהרגע הראשון, קולנוע ושואה זה מאבק על זיכרון ומאבק על תודעה, ועוד נדבר על זה כשנדבר על קוונטין טרנטינו וממזרים חסרי כבוד, ואיך הוא יכול אולי לשבש את התודעה של צופים רבים לגבי מה באמת קרה שם. והדבר השני, שהגרמנים הם באיזושהי הכחשה, ונדבר גם על זה, לוקח זמן עד שהקולנוע הגרמני מטפל בזה. אבל הסרט שאני רוצה שנתחיל בו, ואמרנו שניגע היום בכמה יצירות מכוננות, הוא סרט תיעודי משנות ה-50, לילה וערפל, יצירה קצרה של חצי שעה, בעיניי אחת המזעזעות שאני ראיתי, לפחות מבחינה גרפית. בוא תכניס אותנו טיפה למה קורה בסרט הזה. יש לו מרקם מאוד מיוחד של אז והיום בשנות ה-50.
מדובר כאן בדיוק 10 שנים אחרי המלחמה, 1955, ומדובר בבמאי מאוד מפורסם, צרפתי, אלן רנה, שהוא החליט לעשות סוף סוף סרט שמטפל בנושא של השואה. כי כפי שהוא ראה, ב10 השנים שקדמו לו הסרט שלו, אנשים מאוד מאוד נזהרו ונרתעו מלטפל בנושא הזה. כפי שאמרתי מקודם, היה ניסיון להראות סרט אחד, ראו שזה בעצם מחטיא את המטרה, ואז תוך כדי איסוף ידע נוסף ורם על השואה, נזהרו יותר ויותר מלגעת בזה, ובא אלן רנה ואמר, אוקיי, עכשיו אני עושה את הסרט הזה. וזה סרט לא ארוך, כמו שאמרת, 32 דקות, והסרט הזה הוא עירוב של תיעוד שקיים, יחד עם ביקור במחנות במזרח, בראש ובראשונה באושוויץ. זה עירוב של שחור לבן, זה אנחנו רגילים. השואה היא תמיד שחור לבן, ואנחנו מציצים מהזווית של הצבע. הסרט הזה, אני לא מתפלא שאתה אומר שהוא מזעזע מאוד, מכיוון שהוא הביא את אותם הקטעים שזעזעו את כולם. מיד אחרי המלחמה, אם אתה רואה איך נראים האנשים בברגן-בלזן בזמן אמת, באורדרוף בזמן אמת, זה המקום שבו אייזנהאואר ביקר מיד אחרי תום המלחמה, או בדכאו, או באושוויץ, אז אנחנו יכולים להבין מדוע אנשים ראו את הסרט הזה והזדעזעו, ומדוע הסרט הזה, אם אתה מדבר על העיצוב של הזיכרון, במידה רבה עיצב את הזיכרון. העולם הכיר את הסרטים האלה דרך בעצם הסרט הזה בראש ובראשונה. הציגו את הסרטים, אבל זה היה פנימי לאנשים שעסקו במשפט. כאן העולם רואה את הסרט הזה, והסרט הזה יוצר כמובן אתגר גדול מאוד לכל מי שרואה את זה. וכדאי לשאול את השאלה, מה עם ישראל? עכשיו, התגובה בישראל ב-1955 על הסרט הזה הייתה המועצה לצנזורה על הסרטים בארץ, את הסרט הזה אי אפשר להראות, מכיוון שהסרט הזה מזעזע מדי. דהיינו, החברה שלנו, הישראלית, שהייתה בעצם אמורה להיות הכי מעוניינת בלהראות את זה, כדי להוכיח את הקייס שלה, בהתחלה היא ממש פחדה מזה. וכשאני עקבתי אחרי התגובות פה בארץ, בעיתונות, במשך 5 שנים עקבו אחרי הסרט הזה. השגריר הצרפתי הציג את הסרט הזה באירוע סגור, בקולנוע אוריון בירושלים ב-1956, במרחק של 200 מטר מהבית שאני גרתי בו, כשאני הייתי בן 12-13, לא ידעתי על הסרט הזה אז, והאנשים יצאו מהסרט הזה כל כך מזועזעים, שההחלטה הייתה לא להציג את הסרט הזה, והטענה הייתה גם כן, שמעבר לזה שזה מזעזע, אנחנו חוששים מאוד עיוות, מכיוון שהמילה יהודי בעצם לא נזכרת בכל הסרט הזה.
משה, בוא נכניס רגע אנשים לתוך הסרט, כי אנחנו לא יכולים להראות כאן קטעי סרטים, אז מצד אחד אמרת, יש שחור לבן וצבע, יש שם איזשהו טקסט פיוטי, כמעט שירה על המתרחש, המילה יהודי באמת לא נזכרת, אבל כדי שנבין עד כמה זה גרפי ועד כמה זה מזעזע, אני לא אתאר פה דברים, אתה יודע, אני עוצר את עצמי, אבל כולנו, כשאנחנו חושבים על האימג'ים הכי קשים של השואה, של המחנות, אז יש את הערימות של המשקפיים, והערימות של הנעליים ושל השערות, פה אני ממש זוכר, סליחה על התיאור הגרפי, אני פשוט זוכר שזה הפתיע אותי האומץ, כמו שאתה אומר, להראות את זה, יש שם איזו מצלמה שעוברת, ויש סלסלה כזו שבתוכה יש גולגלות. אני לא זוכר מאז אף תמונה כזו, לא בסרט יהודי, לא בסרט עלילתי, כולם נבהלו מהתגובה? אלן רנה הלך כל כך רחוק וכולם הלכו אחורה פתאום?
הסרט הזה הוא זה שניגן את הזיכרון שלנו. אנחנו היום רגילים לזהות את אושוויץ, עם ההולוקוסט, עם השואה, דרך התמונות האלה של ערימות השיער, ערימות הנעליים, ערימות המשקפיים, ערימות המזוודות. הוא עיגן את זה, ומאז זה מה שקבוע אצלנו בזיכרון, וזה כולם מעתיקים. כמו שכולם מעתיקים תמיד את אותו קרון רכבת, כדי להראות באיזה קרונות הביאו את האנשים לשם. האנשים שמומחים לעניין יודעים שיש סוגים שונים של קרונות שבהם נסעו עד האושוויץ או עד המזרח, אז יש את אותו קרון, עד שסיפר לי מישהו שכדי לעצב מוזיאונים חדשים, הזמינו מה שקישון קרא בית חרושת לחנוכיות עתיקות, בית חרושת לקרונות מהסוג ההוא, כדי שזה יתאים לדימוי. כך מעצבים זיכרון, וזה באמת התפקיד החשוב של הסרט הזה של לילה ברפל. צריך גם להסביר מדוע השם הזה נקבע, השם הוא אומנם בצרפתית, אבל הוא מתרגם מהמקור הגרמני. בגרמנית קוראים למבצע נחט ונבל, לילה וערפל. זה המבצע שבעזרתו המשטרה החשאית הגרמנית, הגסטאפו, העלימה את האנשים. ועד היום זה מושג, כשאם אתה רוצה להגיד בגרמניה, מעלימים אנשים, הם נעלמים לאיזשהו מקום, אנחנו נמצאים בנחט ונבל אקציון. ומזה הוא לקח, אלן רנה, את הכותרת לסרט הזה. כמו שאמרת, הטקסט הפיוטי הזה הוא הטקסט של אדם שבעצמו היה לוחם של הרזיסטנס הצרפתי, הוא לקח אותו בכוונה, אדון בשם קיירול, והוא היה האיש שכתב את הטקסט, את התמליל, שמלווה את הסרט הזה. כך שזה סרט שואה שבו מישהו שחווה את הימים ההם שותף. לא מדובר כאן בניצול שואה מן הסוג הקלאסי שאנחנו מכירים היום, אלא מן הסוג שמתאים לצרפתים. וכאן עוד הערה אחת לסרט הזה. הצרפתים נדעו לסרט לרוץ, עד שהם פתאום גילו שרואים שם שוטר צרפתי באחת הסצנות. ואז הדרישה הייתה את הסרט הזה לשדר אך ורק עם התמונה של השוטר הזה מחוסה. הצרפתים... יש להם בעיה גדולה מאוד עם הזיכרון, ובעיה גדולה מאוד עם הזיכרון של ממשל וישי, שיתוף הפעולה שלהם עם הגרמנים. זה לקח להם עוד 30 שנה ויותר כדי להודות שהם היו בעצם שותפים למפעל הנאצי, שאנחנו קוראים אותו הפתרון הסופי, או שקראו אותו הנאצים עצמם הפתרון הסופי. כך שאם אנחנו חוזרים לנושא הזיכרון, כל זמן שאתה יכול לבנות את הזיכרון בצורה שהיא מחמיאה לקבוצה שבונה את הזיכרון, טוב, מן הרגע שהזיכרון הזה תופח על פניו של זה שמארגן את הזיכרון, הוא מיד מחפש את הדרך לארגן את הזיכרון הזה מחדש.
אז בואו נמשיך רגע עם התפיסה הזו של זיכרון ואיך הוא מעוצב. הסרט הזה הוא באמת סרט חשוב, ואתה אומר הוא ייצב את האיקונוגרפיה של השואה, אבל נדמה לי שיותר אנשים צפו בסדרה שואה מאשר באותו סרט יהודי של אלן רנה. וכשדיברנו לקראת המפגש הזה על היצירות המכוננות, אמרת, עם כל הכבוד לקולנוע, אי אפשר להתעלם מהסדרה הזו, כאן המילה כבר יהודי מוזכרת, אנחנו זוכרים שם את מריל סטריפ בתפקיד הראשי, טלוויזיה להבדיל מקולנוע זה כבר עניין של רייטינג. הסדרה הזו הוכיחה שלשואה יש רייטינג, יש ביקוש אצל הקהל?
כן, מדובר ב-23 שנה יותר מאוחר, 1978, האמריקאים גילו את היכולת של הנושא הזה להגיע לקהלים של טלוויזיה. ואז הם עשו מיני-סריה שנקראת הולוקוסט. ויש איזו חשיבות גדולה כבר בעצם הכינוי, הגרמנים בגרמניה, שבה אני הייתי בשנות ה-70, עדיין לא ידעו איך לכנות את האירוע הזה שאנחנו קוראים לו בעברית שואה, והאמריקאים למדו לקרוא לו הולוקוסט.
אמרת, זה הרגע שבו הנושא הזה הופך להיות חלק מהשיח הציבורי. פתאום זה הופך להיות משהו שהוא פופולרי ומדובר.
כן, קודם כל, השיטה, במקום לעסוק בקטעים דוקומנטריים, במקום לעסוק במספרים הגדולים, 6 מיליון, אתה לוקח משפחה אחת יהודית או מעורבת. האישה היא לא יהודיה, זאת מריל סטריפ, והאיש הוא יהודי, והגלגול שלהם מ-1935 עד 1945 בגרמניה הנאצית, סיפור על נישואי תערובת שבסופם יש את הניסיון של האישה הארית להציל את הבעל שלה היהודי. טופיק שהוא יחזור על עצמו ואנחנו נגיע אליו עוד פעם, אבל דרך הסיפור של משפחה כזו, אנחנו יכולים לקרב את נושא השואה כנראה באופן הרבה יותר אפקטיבי לאנשים בארצות הברית, וזה היה ההישג הגדול של הסרט הזה ב-1978 בארצות הברית. מה שמעניין הוא אבל, שהסרט הזה נקנה כמובן על ידי הטלוויזיות בארצות אחרות, ואני אעמוד על 2. אחת היא הישראלית ואחרת היא הגרמנית. הטלוויזיה הישראלית קנתה את זה. הסרט מהסוג הזה הוא זה שמגיע אל אנשים, והופך את זה לנושא שאנשים יכולים לדבר עליו. עכשיו ניקח את הדוגמה העוד יותר מפתיעה בעצם. הטלוויזיה הגרמנית לא קנתה את הסריה הזאת בתור שידור של הערוץ הראשון או השני, אלא רק הערוץ השלישי המקומי. כי הם חשבו צריך להזמין את זה, כדי שלא יגידו על הגרמנים שהם לא עוסקים בנושא הזה, אבל אין איזה סיכויים של צפייה גדולה. ומה שקרה בפועל הוא שלאט לאט, זה הפך להיות כמו אש בשדה קוצים, אנשים הגיבו על הסרט הזה, האנשים שישבו באולפנים כדי להגיב על קריאות המאזינים והצופים, נדהמו מהמבול שבא שמה, ומסתבר שהגרמנים, שהם בעצם חוללי השואה, הפכו את הנושא הזה לנושא שמותר לדבר עליו, ושידעו גם איך לקרוא לו, סוף 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 קראו לו הולוקוסט, ולא העניין הזה עם היהודים, הם סוף סוף למדו שיש להם נושא ושהם צריכים להתמודד איתו, ומאז 1978 הם מתמודדים איתו.
ואני רוצה לקחת אותך קצת קדימה. דיברנו עד עכשיו על יצירה תיעודית מכוננת, ועל יצירה טלוויזיונית פולארית, שתיהן מאוד חשובות באופן שבו התרבות מתמודדת עם השואה. ואני רוצה שנגיע עכשיו לאימות אולי הכי גדול בין שני טיטנים לגבי איך מותר ואיך ראוי לייצג את השואה. מצד אחד, קלוד לנצמן, זה שמביים את שואה, אותו סרט תיעודי מונומנטלי, 9 שעות של יצירה תיעודית, ומצד שני, סטיבן ספילברג, עם רשימת שינדלר, הסרט הסחריני, הדביק, אבל הכל כך מצליח. אז בואו נדבר רגע על המאבק הזה, נתחיל רגע בקלוד לנצמן, סרט שנראה לי שכולם שמעו עליו, לא יודע כמה אנשים באמת שרדו וראו את כל הדבר הזה. מה מיוחד שם בגישה של לנצמן? הוא אומר בעצם, אל תראו שום דבר, בואו רק נדבר על מה שהיה, נכון?
הסרט הזה, סרט ארוך מאוד, הרבה שעות, הוא דוקומנטציה של החיפוש של לנצמן אחרי אנשים שיכולים להעיד על השואה. אין לנו שום קטע של השואה כמו שהיא הייתה, אלא רק התייחסות אל השואה דרך האיש שהיה פקיד בחברת הרכבות הגרמנית, והיה צריך לארגן את הרכבות, שבשבילו זה היה עניין של ארגון, לא יותר. וזה שיש בתוך הרכבות האלה אנשים שעושים למוות, זה היה בשבילו עניין משני. או הנהג של הקטר, שהוא יודע ועושה את התנועה הזאת, המאוד מפורסמת מהסרט הזה, אנחנו ידענו לאן אנחנו הולכים את האנשים האלה, ועוד כהנה וכהנה. קלוד לנצמן באמת עשה משהו מאוד מקורי, הוא התמודד עם השואה גם ביצירה הקולנועית שלו יותר מאוחר ובדברים אחרים, אבל בכל מקרה הסרט הזה הוא הסרט שהוא בעצם צריך להיות התשובה לסרט הולוקוסט. הוא תשובה גם מבחינה זאת שהוא קבע את המונח העברי, שואה כמונח בינלאומי. הגרמנים, שכפי שאמרתי מקודם, חיכו עד 1978 כדי שהם ידעו שמה שהם עשו ליהודים קוראים לזה הולוקוסט, חיכו עד 1985 לסרט של קלוד לנצמן, כדי שהם ידעו לקרוא לזה שואה, כן? והמקפידים בגרמניה התחילו מאז בביקוח הגדול, האם המונח הולוקוסט איננו מונח שהוא זילות של מה שקרה, מכיוון שהוא מדבר על איזה קורבן מהברית החדשה, וצריך לעבור למונח שואה שהיהודים הדוברים עברית משתמשים בו. קלוד לנצמן יצר פה סוג חדש של התמודדות עם השואה. הסרט הזה איננו יכול להגיע לקהלים גדולים. לכן, בשביל יהודי חן, יש בו יתרון גדול מאוד, יש בו תובנות מאוד מאוד חשובות, אבל הקהל הגדול שאנחנו רוצים שיהיה מודע ושיזכר, לא יכול להתחיל עם הסרט הזה שום דבר. ולכן הסרט שאתה הזכרת, של סטיבן ספילברג, מגדולי הבמאים ההוליוודיים, אדם שאנשים מחכים לראות מה שהוא עושה, משנת 1993, דהיינו 8 שנים אחרי הסרט של לנצמן, הסרט הזה משיג את כל מה שלנצמן לא השיג. הוא משיג כמובן את היחס המזלזל מהאנשים שהם מקצועיים, אומרים מה זה, זה מין סרט מתקתק, זה סרט לא מספיק משקף את הזוועה האמיתית, אבל הוא משיג את הדבר החשוב, שאנשים בדור הזה, עכשיו אנחנו נמצאים כבר 15 שנה אחרי הסרט שואה, הדור החדש הזה, לומד מחדש להכיר את הסיפור הזה של השואה. בכל דור ודור חייב אדם, כך אנחנו מכירים מהאגדה, כל דור ודור צריך להמציא, או כל עשור צריך להמציא את הפרשה ההיסטורית מחדש, אחרת היא נעלמת או נשחקת, וספילברג עשה את הדבר הזה, הוא בנה את השואה מחדש.
אז בוא נדבר על זה רגע, משה, כי נדמה לי שרובנו כשחושבים על רשימת שינדלר, זה סרט ענק וסרט זוכה אוסקרים, וסרט כמו שספילברג יודע לעשות, זה קולנוע במיטבו. בוא נבהיר רגע בזמן אמת מה יכעיס אנשים. יש שם נניח את הסצנה הזו במקלחות, שמייצרת מתח הוליוודי. נשים מרומות נכנסות למקלחת, אנחנו מתוך הידע המוקדם שלנו מצפים שזה יהיה מכת מוות של אותם גזים, אבל פתאום יש קטרזיס הוליוודי, מוזיקה מרגיעה שנכנסת כי יוצאים שמיים. זה נורא ספילברגי, שיודע לעשות את איטי ואינדיאנה ג'ונס, אבל קלוד לנצמן רואה את זה ופשוט מתקומם.
אתה רוצה להגיע לקהל גדול. אתה לא תראה לקהל הגדול, עכשיו אנשים מתאבטים בהשראה של הגז. אנחנו יודעים איך נראה חדר גזים אחרי שפותחים את הדלת. זה הדבר האיום ביותר שאתה יכול להראות. אתה לא רוצה להראות לקהל גדול כדי שהוא ירתם לעסוק בכל הנושא הזה. אנשים במראה נורא, עם צועה, עם כל הריח שיש שם, אתה לא תעשה את זה. יש סרטים שמגיעים עד הסף בעניין הזה, ספילברג לא עשה את זה. מה שצריך לבוא ולומר מעבר לטענה הזאת של לנצמן, שאני חושב שהיא שולית, היא הטענה היותר גדולה. כאשר אתה סוף סוף מעלה סרט על השואה, הגיבור שלו הוא גיבור גרמני, והוא גיבור חיובי. יש שם כמובן כמה גיבורים שליליים מאוד, כן? כמו המפקד של מחנה הריכוז. אבל הגיבור, אותו שינדלר, הוא גיבור גרמני, מה שנקרא הגרמני הטוב. הסרט של ספילברג הוא ראשיתו של סוג מסוים של סרטים על השואה, שמנסה לאזן את התמונה ולהציג לנו לא רק את הגרמנים הרעים, אלא גם את הגרמני הטוב. לפעמים מרחיקים לכת עד לכך שבסוף הגרמני יוצא יותר טוב מאשר היהודים שמופיעים שם. אבל כך או כך, האירוע עצמו שאנחנו קוראים לו שואה, בא לידי ביטוי כאן. אתה רואה כאן מי הם האנשים שנרדפו, איך רדפו אותם. אם אתה רואה אותם נמצאים בתוך קרון רכבת, ואתה צריך להשפריץ מים כדי שהם לא ימותו בצמה, אתה יודע או אתה יכול משהו ללמוד כדי להזדהות עם האנשים שהיו שם. אפשר תמיד לבוא ולבקר את הסרטים האלה ולומר הם לא פרפקטיים, או מבחינת הדיוק ההיסטורי, או מבחינת המסר שהם מעבירים, אבל אם אתה שואל את השאלה היותר גדולה, אם אני רוצה להעביר מסר שהיה דבר כזה, אני רוצה לעורר את האנשים לבדוק את הידע שלהם, אז סרט מהסוג הזה של שינדלר זית, הרשימה של שינדלר, הוא מועיל יותר מאשר הסרט של לנצמן. זה לא רק בגלל שאני לא אוהב אישית את לנצמן, אחרי שלמדתי להכיר אותו, אלא מכיוון שיש כאן עניין שהוא מהותי בתורה של הזיכרון.
בוא נגיד פה רגע עוד משהו על זיכרון, משה, כי אתה אומר שהגיבור שם הוא שינדלר, וזה נכון. נדמה לי שיש שם עוד גיבורה אחת, אחת הגיבורות הכי מיוחדות של קולנוע השואה, כולנו זוכרים אותה, אף אחד לא יודע איך קוראים לה, כולנו זוכרים אותה אפילו מהכרזה של רשימת שינדלר, וזה כמובן הילדה הזו באדום. הסרט כולו הוא בשחור לבן, כי כמו שאמרת בעצמך, שואה זה שחור לבן, אם זה היה בצבע זה היה מרגיש פתאום לא אמיתי, באיזה אופן משונה. ויש שם את הילדה הזו שהוא צובע באדום, שלאורך סרט של 3 שעות, נדמה לי שנטו רואים אותה משהו כמו 2 דקות. רואים אותה הולכת, ואז 1.5 שעות אחר כך רואים את הגופה שלה מובלת במריצה, בחיסול שם של אחד המחנות, ושינדלר מסתכל. ונדמה לי שיש שם איזו בחירה, שוב, סחרינית, הוליוודית, ספילברגית כזו, אבל משהו שמזכיר לנו ששואה אף פעם לא יכולה לרגש ולהיכנס ללב אם זה סיפור של 6 או 7 מיליונים. זה תמיד חייב להיות אחד ועוד אחד ועוד אחד, והילדה הזו באדום זה אחר כך גם האופן שבו אתה חווה את מוזיאון השואה בארצות הברית, בוושינגטון, שאתה חווה את הסיפור דרך ילד אחד, וזה הכוח של אנה פרנק כדוגמה. הוא עשה שם איזשהו משחק מעניין, ונדמה לי שהיא גיבורה לא פחות חשובה בסרט הזה.
מבחינת הצופים, ולמשל אני יכול להזכיר את גבי בח, שהיה שופט עליון והיה תובע, כן? כשהוא התייחס לסרט הזה, הוא גם כן מיד התייחס לסצנה הזאת של הילדה עם המעיל האדום. כן? זה מושך את העין. ספילברג יודע איך לעשות את העבודה, ואם אתה רוצה באמת לעשות את הזום אין על האדם היחיד, ולעשות את זה האדם היחיד הכי חלש, הילד הקטן, הוא עשה את זה כך. אפשר לעשות את זה גם עם תמונה בשחור לבן, כן? אבל ברגע שאתה צבעת את המעיל באדום, אתה מיקדת את זה מיקוד אופטימלי. זה תרגיל טוב מאוד שיוצר את ההנגדה בין האדון גוט, האחראי על מחנה הריכוז, שהוא האכזריות בהתגלמותה, שיורה על אנשים בלי שים לב לזה שהוא מחסל אותם, והקורבן האולטימטיבי, הילדה הקטנה היהודיה, שאתה יודע שהיא הופכת לקורבן, כפי שאמרת, מכיוון שאנחנו רואים גם את הסוף שלה. מבחינה קולנועית, אפקטיבי מאוד, והברכה שיש בסוג הזה של התמחות בעשייה קולנועית, היא שעל ידי כך אנחנו מנחילים לקהל רחב ידע שמורים להיסטוריה ופרופסורים באוניברסיטה וספרים רבים אינם יכולים להעביר.
אז בוא נמשיך רגע עם הסיפור הזה של הכוח של הפופולריות של הקולנוע, אבל גם המחיר שלפעמים הזיכרון משלם. אני אגיד רגע למי שמצטרף, אנחנו כאן בשיחה עם פרופסור משה צימרמן, מומחה להיסטוריה הגרמנית, מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, מנסים בשעה הזו לסכם, נושא שאי אפשר לסכם, את הייצוג של שואה בקולנוע, ודיברנו על לילה והרפל, ודיברנו על הסדרה הולוקוסט, ודיברנו על הסרט שואה, ועכשיו על רשימת שינדלר. אז אם דיברנו על הילדה באדום, בוא נמשיך לעוד סרט שילד עומד במרכזו, ונקודת המבט של הילד היא במרכז, החיים יפים של בניני גם זוכה אוסקר, וסרט שלפחות כותב ישראלי אחד, קובי ניב, מוציא ספר שלם שטוען שכל הסרט הזה הוא עוזר למכחישי שואה, ורק מוחק את זכר השואה. אז בואו נדבר על המתח הזה פה, משה, בין סרט שכל כך הרבה אנשים ראו והזדהו והתחברו אליו, לבין אנשים שטוענים, הקומדיה הזו, זו לא בדיוק קומדיה, אבל המלודרמה הזו, או הטיפול המיוחד הזה בשואה, עושה נזק לזיכרון ולא תועלת.
כן, כשראו את הסרט אז, בגלל שהוא היה מוגדר קומי, גם בגלל הבמאי שלו והשחקן הראשי, כן? אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא רגילים כאשר אנחנו נמצאים מול השואה. השואה היא הטרגדיה האולטימטיבית, ואתה מצפה לסרט שהוא יהיה טרגי אם אתה עוסק בשואה. ופתאום בא אדם להביא את האבלה, החיים יפים, בניני, ואומר, אוקיי, אני יכול להשתמש גם בז'אנר של הקומדיה, כדי להסביר לאנשים מה הייתה השואה. אני חושב, בניגוד לקובי ניב, ואני עד זוכר שנכנסתי איתו כבר לביקוח על העניין הזה, שהסרט הזה איננו תורם בשום פנים ואופן למה שנקרא חשת שואה. להפר, אנשים שבשנות ה-90 צריכים להתוודע אחרי, אנחנו מדברים אחרי הסרט של שפילברג, צריכים להתוודע אל הנושא של השואה, או בהתחלת האלף שלנו, הם צריכים גישה חדשה, כי רובם אומרים, אחת משתיים, או אני לא יודע מה זה, ואם זה דבר כל כך נורא אני לא רוצה לדעת, או הם אומרים, אני יודע מה זה וכבר ראיתי, אני לא צריך לראות משהו חדש. כדי שזה יהיה משהו שיספק את שתי האוכלוסיות האלה, גם אלה שמראש לא רוצים לראות, וגם אלה שכבר ראו מספיק, אתה צריך לבוא עם גישה חדשה. הוא לא האיש היחיד שעושה את זה. הטענה שהוא עלתה נגד בניני כאן, הוא עלתה גם כמה שנים יותר מאוחר, נגד דני לוי. דני לוי הוא איש קולנוע שוויצר יהודי, ככה אנחנו יודעים גם משמו, שעשה סרט מיין פיורר, הפיורר שלי, ההיסטוריה הכי אמיתית של מה שקרה. וזה סרט, שהוא גם כן סרט קומי, שבו היטלר מגיע לקראת 1945, והוא איבד את היכולות שלו בנאום, שהם היו מן המפורסמות, והוא צריך להוציא מישהו שילמד אותו לנאום את הנאום המכריע של חייו. ומאיפה הוא יביא את האיש הזה? יש אחד שחקן מאוד מפורסם בשם גרינבאום, שהוא יהודי, שיושב במחנה ריכוז. ואז אומרים לו, גבלס אומר, אנחנו נוציא את גרינבאום ממחנה הריכוז, והוא ילמד אותך איך לנאום את הנאום הזה. ואז יש לנו סרט קומי, שהוא מתנהל כל הזמן בין גרינבאום לבין היטלר. כמו שבסרט של בניני, יש לנו את האבא שמגיע למחנה ריכוז עם הילד שלו, וכדי שהילד לא יבין מה קורה, הוא מספר לו סיפור שזו בעצם תחרות כדי לאסוף נקודות, כדי לקבל בסוף טנק. והילד כל הזמן מבין את כל ההיסטוריה, את כל הסיטואציה של מחנה ריכוז, ומדובר כאן בוודאי באושוויץ, בדרך שהאבא רוצה את זה. הסיטואציות הקומיות האלה, הן לפי דעתי מחדדות מאוד את המשמעות של השואה. אתה אומר, דווקא בגלל שאני יודע שהסצנה הקומית מנסה לחסות על משהו, אני מחפש על מה שזה מחסה. והדבר שמחוסה הוא באמת הזוועה האמיתית, אבל הדבר המחוסה מחוסה כך, שאני בתור צופה קולנוע יכול לראות את שני הסרטים האלה. גם את הסרט של דני לוי שנקרא מיין פיורר, כן, המנהיג שלי, וגם את הסרט של בניני שנקרא החיים יפים.
וגם לכן, סרט שיצא ממש ש... השנה, כתבו לנו כאן בצ'אט, ג'וג'ו רביט, שגם מדבר על היטלר כאיזה חבר דמיוני, לאט לאט הגבולות נפרצים, אז אני רוצה לקחת אותך אפילו רחוק יותר. כי אפילו שבניני מכניס ניחוח קומי, ואפילו שספילברג הופך את זה מתישהו לקיצ'ו ליוודי, הם עדיין במסגרת הסיפור האמיתי. אבל עושה רושם שבשנים האחרונות, במאי קולנוע מרשים לעצמם קצת להשתולל עם הסיפור הזה של ייצוג השואה. הדוגמה הכי קיצונית שאני מכיר זה בכלל בסרט גיבורי העל אקסמן, שמגניטו שם בסיפור הרקע שלו, שהוא איזה גיבור העל עם כוחות מגנטיים, מסתבר שהוא ילד באושוויץ שמקבל את כוחות העל שלו כתוצאה מהזעם על רצח הוריו, שזה כשאתה רואה סרט גיבורי העל עם כל מיני מכות ואפקטים שמתחיל בסצנת פתיחה באושוויץ, זה קצת צובט את הלב, אבל אולי הדוגמה היותר מפורסמת זה באמת קוונטין טרנטינו. עם ממזרים חסרי כבוד, ופה זה כבר לא טון בעייתי, הוא פשוט משנה את ההיסטוריה. אז בוא תזכיר לנו רגע מה קורה שם, ואני אשמח דווקא כהיסטוריון לשמוע מה הטייק שלך על זה. האם אתה חושב שהוא מסכן את זכר השואה בטווח הרחוק? עוד 30 שנה שאיזה ילד ירצה לדעת מה זה הדבר הזה שנקרא השואה ויגיע במקרה לממזרים חסרי כבוד, או שגם הוא בדרכו הייחודית תורם? אז בוא נדבר על ממזרים חסרי כבוד.
דווקא בתור היסטוריון, הגישה של טרנטינו, שבעצם היסטוריה אלטרנטיבית, נראית לי יעילה באופן מיוחד. אנחנו יכולים ללמוד היטב היסטוריה על ידי הצגת השאלה מה היה אילו. מה קורה פה אצל טרנטינו, מה שקורה אצלו בדרך כלל? יש לו את הנקמה, הוא מחפש את הנקמה בכל מיני מקומות, יש לו את הנקמה בהקשר של אושוויץ, בהקשר של השואה. יש לנו את כל הסיפור כמו שצריך. יש שם יהודיה שנרדפת, מתחבאת, מעבירים אותה כמובן למחנה הריכוז. יש את הקולנוע הזה שהוא מנוהל על ידי היהודיה, ובו האירועים האלה קורים, שזה מתאים לסצנה הצרפתית של מלחמת העולם השנייה. דהיינו, כל הרקע הוא בהחלט בסדר גמור במרכאות מבחינתו של ההיסטוריון. תמיד אפשר למצוא כמובן את אי הדיוקים ואת ההגזמות ואת החלק האירוני בכל הסיפור. אבל האסנס, התמצית היא קיימת כאן. ומהי המשאלה שלנו דווקא בגלל שאנחנו מכירים את השואה? כן? המשאלה שלנו היא שהיטלר ימות ולא היהודים. דרך אגב, כמו בסרט שהזכרתי של דני לוי, כל הסרט הזה מוליך בסופו של דבר להתנגשות בחייו של היטלר. דהיינו, כל הסצנות הקומיות מוליכות אל אותו כיוון שגם טרנטינו חותר אליו. הלוואי שהסוף היה אחר. כל מי שרואה את הסרט הזה עכשיו יודע שהסוף הזה שיש שם, שהקולנוע עולה בלהבות, היטלר, גבלס, כל האליטה הנאצית עולה בלהבות, זה בסך הכל משאלת לב. הסיכוי שאדם ינסה ללמוד היסטוריה דרך הסרט הזה, ויתעלם מכל האינפורמציה האחרת, הוא סיכוי אפסי. אנשים שמתייחסים אל הסרט הזה כאל סרט שכל כולו אמת, הם בלאו הכי אינם אנשים שמתעניינים באמת עצמה, או מתעניינים באירוע ההיסטורי שמלווה אותו, אלא בשבילם זה עוד אחד מן הסרטים הרבים שיש על מתח ועל גיבורים וגיבורי על. אני חושב שזה אותו דבר יקרה גם עם האקסמן. אז יש אושוויץ, אנשים יודעים שיש אושוויץ, ואז אפשר לחבר את זה למשהו, אבל אני לא חושב שאדם מן השורה שרואה את כל הסריה הזאת של האקסמן יגיד, אוקיי, עכשיו אני סימנתי ליבי, עכשיו אני יודע בדיוק מהי השורה.
לא, לא, ברור שלא, ברור שלא. השאלה אם אין פה איזשהו קו אדום. עכשיו אני פונה אליך לא כהיסטוריון ולא כחוקר, אלא כאדם שמתעסק בתחומים האלה כבר שנים ומבין בהם לעומק, ואני מניח שאתה גם מושקע רגשית קצת בתוך הסיפור הזה. אין איזשהו קו אדום שאתה אומר, מבחינתי, במשחק הזה של איך מייצגים שואה, אני לא מוכן שיעברו? לא יודע אם טרנטינו יתקרב בכלל לקו האדום, אבל יש איזשהו קו אדום שאתה אומר עד כאן?
הקו האדום הוא הקו שאנחנו מגדירים אותו כהכחשת שואה. זאת גם הגדרה של אנטישמיות היום. כאשר אתה מנסה לבוא ולומר, בעזרת איזושהי דוקומנטציה, יש אנשים שעושים את זה, או בעזרת סיפור אלטרנטיבי, שיהיה סיפור של עלילה על השואה, שהוא מכחיש את השואה, שהכוונה שלו הייתה כזאת. אבל במקומות שבהם אין כוונה כזאת, לא טרנטינו רצה לעשות את זה, ולא בניני רצה לעשות את זה, וגם לא הסרט הצרפתי שנקרא הרכבת האחרונה, שמתאר איזה סיפור של הצלה, שהוא שוב פעם, סיפור קומי, הצלה של כפר יהודי שלם, שמצליח בעזרת תחפושות לעלות על הרכבת ולהערים על הנאצים. גם הסרט ההוא הוא סרט שלא מנסה להכחיש את השואה. זה סרט שאומר, היהודים נרדפו, הנאצים היו הרודפים. יש לנו צורך לעטוף את הסיפור הזה באיזושהי צורה שתתקבל על דעתו של צופה שהולך לקולנוע, ואז זה קשר. הקו האדום הוא נמצא עם הכוונה של החשה, ברגע שהכוונה של החשה קיימת, או שהתוצאה תהיה אולי בלי כוונה של החשה של השואה, אז אנחנו נמצאים מעבר לקו האדום. אחד הדברים שצריך להקפיד בו הוא סוג מאוד ספציפי של החשה. קורה הרבה פעמים שאתה יכול לספר את כל הסיפור של מלחמת העולם השנייה בלי להזכיר את היהודים, התעלמות מהיהודים. אז אתה בא ואומר, זה דבר שהוא בשבילי קו אדום, אתה לא יכול להפוך את האחרים לקורבנות האולטימטיביים. ואז אנחנו נמצאים בשדה אחר. אנחנו למדנו עם הזמן שהקורבן יש לו יתרונות גדולים מאוד בייצוג העצמי שלו. ואז התחילה תחרות על ההתקרבנות. מי היה הקורבן היותר גדול? עד האבסורד המפורסם שהקורבנות האמיתיים של מלחמת העולם השנייה היו לא פחות מאשר הגרמנים.
זה המקום שהוא באמת על מה גרמניה עושה עם הייצוג של השואה, כי בזה עוד לא נגענו. אמרת שיש ככה דילי בתגובה שלהם, לוקח הרבה שנים עד שהם מפנימים ומדברים על זה, ואז שהם מקרינים את הסדרה, הם לא יודעים אם יצפו או לא יצפו. מתי הקולנוע הגרמני ניגש בידיים חשופות לנושא הזה ומתחיל לטפל בזה
לעומק או בצורה מעניינת לפחות.
זאת אכן הנקודה. מדוע הסרט האמריקאי מ-1978 הצליח? מכיוון שלא הייתה פרוגרמה של הצגת הבעיה היהודית בקולנוע הגרמני. נכון שיש די הרבה על היטלר, בימיו האחרונים של היטלר, בכמה ורסיות, ועל סצנות מסוימות בעולם של הנאצים, שכולל גם את היהודים, בייחוד דרך אגב במזרח גרמניה, הרבה יותר מאשר במערב גרמניה. אבל אתה צריך לנסות לבודד את הנושא הזה, היהודים, לשים אותו במרכז, ואז לעטוף אותו עם הסיפור הכללי של הנאצים. אמרתי כבר כרגע, הסרט יעקב השקרן, שהוא בסרט משנות ה-70, הוא סרט מזרח גרמני. דווקא מזרח גרמניה הקומוניסטית, היא לקחה על עצמה לטפל בנושא יהודי. מדובר שם על יהודי שמסתתר, ומספר איזה סיפור על רדיו, שבעזרתו הוא יכול להסביר לכל האנשים שנמצאים יחד איתו, באותו גטו, לאן המלחמה מתפתחת. דווקא מזרח גרמניה עושה את זה. ואפשר להגיד לטובתה שמזרח גרמניה, שהיא כבר מההתחלה, עסקה בסרטי עלילה בנושאים של הרייך השלישי, וגם בנושא היהודי, כמו למשל הסרט נישואים בצל, שזה סרט על זוג יהודי, יהודיה וגרמני, שבתוקף האירועים של 1941, החליטו להתאבד ביחד. סיפור אמיתי שאיבדו אותו לסרט מזרח גרמני. הסרט המערב גרמני התקשה הרבה יותר בטיפול בנושא הספציפי היהודי, ואז אני מביא לדוגמה סרט משנת 2002. דהיינו יחסית מאוחר, אומנם לפני דני לוי, ופחות יותר מהזמן של בניני, סרט מ-2002-2003 של במאית חשובה מאוד, מרגרטה פון טרוטה, שהיא אשתו של שלנדורף, אם מישהו מכיר את עולם הקולנוע, היא אשתו של שלנדורף, שחקנית מפורסמת, שייכת לדור של 68, ובמאית פמיניסטית, והיא לקחה את העלילה היהודית בתוך הרייך השלישי, גם מזווית פמיניסטית. במה מדובר? הסרט נקרא רוזנשטראסה, רחוב הורדים, רחוב רוזנשטראסה, שהוא נמצא במרכז ברלין, מי שהיה ברלין ודאי מכיר את הרחוב, את האנדרטה שיש שם, ומה קרה? כאשר הוציאו את היהודים לטרנספורטים למזרח, הוציאו את כולם להוציא מן האנשים שעבדו בבתי החרושת הגרמניים, כי בתי החרושת הגרמניים ייצרו ייצור לצורך מלחמה, והיה אירוני להשתמש בכוח עבודה יהודי כדי לשרת את מאמץ המלחמה הגרמני, אבל כאשר התגברה עליהם המשימה לחסל את היהודים, הם החליטו לזרוק גם את היהודים שעבדו בבתי החרושת, עשו מבצע בפברואר 1943, ומינו את האנשים לפי חטיבות, יהודים שלמים, שלחו אותם מיד למזרח, יהודים שהיו נשואים לנשים אריות, הם בודדו במבנה שהיה פעם שייך ליהודים, לקהילה היהודית, ברוזנשטראסה. והסרט הוא על היהודים שנמצאים אסורים, בתוך המבנה הזה, כאשר הנשים שלהם, שהן אריות, שהן גרמניות, לא יהודיות, מנסות לברר מה קורה איתם. אז יש לנו את הסיפור של היהודים, יש לנו את הסיפור של היהודים בתוך גרמניה, כדי שהגרמנים לא יגידו, זה היה במזרח, כן. ולא אצלנו. זה הסיפור של יהודים שעובדים עכשיו להישלח מזרחה, אבל כמו בסיפור של שינדלר, מופיע הגרמני הטוב, כאן זה הגרמניות הטובות, צריך להגיד לטובתן, אלה נשים אמיצות, א', שהן לא התגרשו מהבעלים היהודיים שלהם, למרות הלחץ העצום שהיה עליהם, וכאשר אסרו את הבעלים שלהם, הן ניסו להוציא אותם. הם הלכו והפגינו לפני הבניין, והסצנה שנרשמה היסטורית, והיא מופיעה גם בסרט, הולט אונס, תביאו לנו את הבעלים שלנו. והסיפור של העלילה מסתיים גם כן בצורה, נאמר, ספילברגית. משחררים את היהודים שם, ואכן שחררו אותם בפועל. שחררו אותם כנראה בגלל שמראש לא רצו לשלוח אותם למזרח, אלא רצו להעביר אותם ממקום עבודה למקום עבודה אחר. אבל זה סרט שבו אנחנו רואים כיצד עם הזמן אנחנו יכולים להתקדם בהצגה של השואה. אנחנו מדברים בגרמניה, הגרמנים מציגים את השואה, מציגים את השואה בתור עניין פנים גרמני מובהק, מציגים את זה מהזווית הפמיניסטית, דהיינו עם אספקט שהוא מושך אנשים לשאול שאלות בהתחלת המאה ה-21, וככה אנחנו נמצאים בפאזה חדשה של הצגת השואה גם בגרמניה של היום. הסרט הזה, יחד עם עוד כמה סרטים שנעשו באותו זמן, הוא סייע מאוד לדור השלישי בגרמניה להתחבר לסיפור השואה. העובדה שהיום כולם מסתכלים על השטולפרשטיינר, על אבני הנגב, אותן לוחיות פליז שנעוצות בקרקע לפני בניינים שבהם גרו יהודים ומהם הם נלקחו למזרח במלחמת העולם הראשונה. הדבר הזה מחובר למה שהאנשים האלה ראו בסדרות טלוויזיה או בסרטים מן הסוג הזה. ואז אני צריך עוד להוסיף לעניין הזה, כשאתה מדבר על ההיבט הקולנועי, מי שעוקב אחרי הטלוויזיה הגרמנית, גם הערוצים הראשיים, ARD, ZDF, רואה מסות עצומות של דוקומנטציה ושל סרטי עלילה וסרטי זיכרונות על הרייך השלישי ועל השואה. אתה לא יכול לברוח מן השואה היום אם אתה מסתכל בטלוויזיה גרמנית. נכון שיש כמובן ערוצים שהם משוחררים מזה, אבל רוב הערוצים משדרים את הדברים האלה, עד לכך שאם אנחנו חוזרים לשאלה המקורית שלנו על תפקיד הזיכרון, השאלה היא האם אין עומס יתר על הזיכרון שיכול ליצור את התגובה ההפוכה למה שאנחנו רוצים, דהיינו תגובה של ראינו מספיק, נמאס לנו מהעסק הזה, תעזבו אותי בשקט.
פרופסור צימרמן, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה רגע שננסה להגיד משהו על אמת וקולנוע. זו שאלה ענקית, אבל דיברנו פה מצד אחד על הקפדנות הזו של קלוד לנצמן, כשהוא לא מוכן לשחזר כי יש דברים שאי אפשר לשחזר, אז הוא רק מדבר עם אנשים. דיברנו על החופש האומנותי המוחלט שטרנטינו ואחרים לוקחים לעצמם, ויש תחושה שאחד מטפל באמת והשני לא. אתה עומד מאחורי הדיכוטומיה הזו?
מה שאנחנו קוראים עדות, מה שאנחנו מגדירים בתור זיכרון, הוא לא פחות מסלף ומסולף מאשר נקודת המבט של מי שעושה את הדוקומנטציה. אנחנו מודעים מאוד לזה שחלק גדול מהדוקומנטציה שיש לנו נעשה על ידי השוחט, על ידי הגרמנים. התמונות שיש לנו על מלחמת העולם השנייה הן תמונות שגבלס עשה. גבלס יושב בקבר וצוחק. הנה, מה שאני עשיתי זה מה שיש בראש של האנשים. אנחנו אבל מודעים לזה ואנחנו מתמודדים, משתדלים להתמודד עם זה ולבוא ולומר התמונה איננה אובייקטיבית, התמונה היא תמיד פרי של הזווית של הצלם, הזווית של הבמאי, הזווית של היוצר. אבל הפרובלמטיקה הזאת קיימת לא פחות כאשר אנחנו מדברים בעדות. העדויות, כפי שאנחנו מכירים אותן, הן בסך הכל מין אגרגטים, מין הצברים, שבהם מה שנקרא העדות האותנטי, או הזיכרון האותנטי, לובש עוד גלימה ועוד גלימה ועוד גלימה. בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצבים שבהם אנשים מעידים על הניסיון של עצמם, שברור לנו לגמרי שחלק גדול מהעדות שלהם זה מה שהם למדו מההיסטוריונים או מסרטים דוקומנטריים או מסרטי עלילה על הסצנה שבתוכה הם היו. דהיינו, אם אנחנו חוזרים לסיפור של היסטוריה, עדות, זיכרון, אמת, אלה לא ערכים חופפים. האמת יכולה להיות מתחבט אחרי כל אחד מהאלמנטים האלה. לנצמן, אם כך, כבודו במקום המונח, הוא אומר, אני הולך אל הזיכרון, ועובד עליו בעצמי, הרי הוא תמיד שואל את האנשים שאלות, כשהוא שם להם פח, הוא מאוד נהנה להראות איך הוא מפיל את האנשים בפח, עם הידע שיש לו, שהם לא יודעים עליו, כדי שיהיה לו מוצר אחר כך, קולנועי מוצלח, אבל גם מה שהוא יוצר בדרך הזאת איננו יותר אמת מאשר האמת של הדוקומנט או האלמנט של נאמר הגישה נאמר המאחדת שעושה ההיסטוריון בסיפור שלו.
שני רפרנסים מעניינים ללנצמן ולסיפור הזה של עדות, יש גם החמישייה הקאמרית, יש להם מערכון פנטסטי, שהוא בעצם פרודיה על זה, אבל עוד יותר חדש, בפרלמנט, אותה תוכנית מעולה עם כל החבר'ה מארץ נהדרת, זרחוביץ' וחברים, יש שם ממש מערכון שלם שעוסק בשחזור של השחזור. איפה עמדתי כששחזרתי? איפה עמדה המצלמה כשראיין אותי המראיין? ויש שם באמת, אסי כהן ברגע פנטסטי, מדבר על השבריריות הזאת של האמת, ומה זה תיעוד ומה זה עדות, ואני חושב שזה מתחיל מאותה גישה טהרנית אולי, אבל מעניינת של לנצמן. פרופסור צימרמן, ככה, כדי לסיים ולסגור, אמרת שאנחנו רגע לפני מיאוס אולי, כל כך הרבה סרטים. יש רגע שבו אתה אומר, יפסיקו עם זה? יפסיקו סרטי שואה? עוד 20 שנה, כשזה באמת יהיה old news, כשהניצולים כבר לא יהיו איתנו לצערנו, מתישהו זה ייגמר, או שזה באמת חומר גלם אינסופי לקולנוע?
האסתטיקה שהנאצים יצרו היא כל כך חזקה, שהסרטים האלה יישארו. אני אביא דוגמה אחת כדי להסביר במה המדובר. הגיע ב-1990 איחוד גרמניה, וחשבו ההיסטוריונים, גמרנו, סוף סוף אנחנו לא צריכים לטפל בנושא של הנאצים, בנושא של השואה, יש לנו את הסיפור של הדיקטטורה הגרמנית השנייה, מאבק נגד קומוניזם. לא לקח הרבה זמן עד שהסתבר שהפסינציה של סיפור השואה, סיפור הנאציזם, כל האסתטיקה שיש לה, היא כל כך חזקה שהיא קוברת שוב פעם את הסיפור החדש. ולכן אני לא מתפלא שאיקסמן או כל מי שלא יהיה, יבוא ויאמר, אוקיי, יש לי איזשהו סיסטם של סימבולים, של סמלים, של איקונות, שאני יכול להשתמש בהם, שכל האנשים מכירים אותם, ואני יכול לבנות על זה עוד ועוד. כך שאלה שחוששים שסיפור השואה ייעלם, סיפור הנאצים ייעלם, אני יכול להרגיע אותם. אני לא יודע אם זה גם לא מן סוג הדברים שמרגיעים את היטלר בקברו.
אני רוצה ככה, ברשותכם, מילה אישית, ואז אני אשמח אם אתה תסכם את כל הדיון הזה. אני בשנים האחרונות, בעשור האחרון, איכשהו יוצא, שאני פעם בשנה מגיע לתיכון במודיעין, לפגוש חבר'ה בכיתה י' א', רגע לפני המסע לפולין, ואני עושה להם הרצאה כזו, על המשולש של שואה, קולנוע וילדים בשואה בקולנוע, ומכניס אותם לתוך המסע באמת ארוך של ההכנה למסע. ואני חושב שהדבר שלי הכי חשוב להגיד שם, ואולי חשוב להגיד את זה גם היום, אני תמיד מראה להם קטע מרשימת שינדלר, שרואים שם את הילדים מחפשים מקום להתחבא, ויש שם ילד קטן ונוגע ללב שמחפש המון מקומות להתחבא, וכולם כבר דפוסים, ואז הוא קופץ לתוך מכרעה כזו, תופס לביר שופכין, לבור שופכין, וגם שם הכל מלא, והוא מסתכל למעלה במבט שבאמת מעורר חמלה, והילדים כמובן הם מזועזעים, ואני תמיד אומר להם, נסו לעשות copy-paste רגשי. וזה אולי הכוח של ספילברג. בין החמלה שאתם חשים לילד הזה, הקטן, האתמים, חסר העונים, לבין המבוגר שהילד הזה גדל להיות. זאת אומרת, זה לא חוכמה להתרגש מול סרטים, וזה לא חוכמה להזיל דמעה מול רשימת שינדלר, כי ספילברג יודע לסובב וללחוץ. אבל אם את החמלה האנושית הזו, את הרצון להרסל ולהגן ולחמול על הילד הקטן, אני לוקח גם לרחוב, לתחנת האוטובוס, כשאני רואה ניצול שואה והוא קצת ככה לא מסתדר לי בתור, או עכשיו, בימים האלה של הקורונה, כשהם חלקם יושבים בבית או בבתי אבות מופקרים, ואני עושה משהו בעניין הזה, בעיניי זה חשוב יותר מאלף סרטים. אז ברמה הזו נדמה לי שגם זה הכוח שיש לקולנוע, דווקא לקולנוע, הוליוודי, הסחריני, הדביק, זה שמכניס אותנו לקתרזיס הרגשי הזה, אם נצליח לקחת משהו מהחוויה אל מול המסך, גם למציאות, בשנים האחרונות שהם עדיין פה איתנו, נדמה לי שזה דבר שחשוב לזכור. אז אלה המילים האחרונות שלי, אבל משה, אני אשמח אם אתה ככה תסכם.
אני רק אשלים את הדברים. תמיד אומרים, התמונה יש לה כוח יותר גדול מאלף מילים, כך שברור לנו לגמרי ש... יש מסר חזק באופן מיוחד לתמונה, בוודאי לתמונה הנאה, זה יהיה לגבי כל דבר. אבל מעבר לזה, בשביל מה לנו לזכור את השואה? רק בשביל לדעת שקרו דברים איומים ונוראים? יש כוונה מאחורי הלימוד וההתמודדות עם זה. אם ההתמודדות של הילדים שאתה רואה אותם לפני שהם יוצאים לפולין, מכוונת לכך שהם יהיו אחר כך ישראלים גאים, ואני לא יודע מה פירוש הגאווה הזאת, כן? עם הכוונה שהם יהיו אנשים שידעו שכל העולם הוא נגדנו, ולכן מותר לנו להיות רעים לכל העולם, אז אנחנו מפספסים כמובן את הנקודה שאתה מעלה, כי מה שמחנכים אליו, ובדי בגרמניה אני רואה את זה, לחמלה האנושית ולכבוד, לכבוד, מה שנקרא כבוד האדם. החוקה הגרמנית אומרת בפסקה הראשונה שלה, כבוד האדם אין לגעת בו. הם ידעו, זה לא החיים של האנשים, זה הכבוד שנפגע. כן, הילד שנמצא שם בתוך החרה, כן? יחד עם הילדים האחרים, המבוגרים שנמצאים במצבים האלה, מה שנפגע לפני שהם נהרגו, זה הכבוד שלהם. אם אנחנו לומדים את הסיפור של השואה, כדי לדעת כל אדם, כבודו הוא הדבר החשוב לו, חייו בנויים על הכבוד הזה, וזה יהיה בכל סיטואציה, לא רק בסיטואציה שאילו הייתי שם, אז אנחנו השגנו את ההישג, אחרת אנחנו לא עשינו שום דבר. ובדרך כדי להשיג את ההישג הזה, אנחנו יודעים, הקולנוע, התמונה, עושים עבודה הרבה יותר חשובה מאשר המילה הכתובה, המילה המדוברת, ההרצאה וכל כיוצא באלה.
זה הזמן להגיד תודה. קודם כל, כל מי שהצטרף לשיחת הסלון הווירטואלית הזאת בימים של ריחוק חברתי, אז היה נחמד להיות ביחד. ותודה גדולה לפרופסור משה צימרמן על התובנות והידע האינסופי. ואפרופו מה שאמרת, אם נעשה איזה המלצת צפייה, דיברנו על שואה, ודיברנו על ממזרים חסרי כבוד, ועל רשימת שינדלר, ועל לילה וערפל, ועל רחוב הברדים, אבל דיברת על כבוד האדם, המלצה האחרונה, אם אתם רוצים, רגע אחד קולנועי, מה שנקרא, חפשו את זה ביוטיוב הקרוב לביתכם, שמדבר על זה, הדיקטטור הגדול, הנאום האחרון של צ'פלין, הרגע הזה שבו צ'פלין מחליט סוף סוף לפתוח את הפה, וכל האנושיות הזאת יוצאת שם, והוא בתפקיד הספר היהודי שחושבים עכשיו שהוא הינקל, שהוא בעצם היטלר, נותן 5 דקות, שבאמת מאסטרפיס, כתיבה מדהימה וביצוע נהדר, על הרוח האנושית ועל הכבוד ועל החמלה, ונדמה לי שזה טון נכון להיכנס אליו ליום הלא פשוט הזה.